חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, ואחד הפירושים של של דברי חז"ל זה כשמגיע זמן מסוים טוב ללמוד מעניין הזמן, כי ברוך השם בעם ישראל הזמן זה מהות, וכל זמן יש את המהות שלו, את הכוונה, את הסוג השפע המיוחד, ההשפעה המיוחדת שלו, שכמה שאנחנו יותר יודעים את זה ופועלים לפי מהות הזמן, ככה הדברים יותר מועילים. כי אם אנחנו נשים לב, יש לזה משמעויות מאוד מאוד עמוקות לעניין הזמן בכל דרך התורה, בכל המציאות של עם ישראל. ניקח דוגמה מאוד פשוטה לדבר. אם ביום חמישי בערב בן אדם יגיד, אני מאוד כוסף לשבת, אז אני רוצה לקבל עכשיו שבת, הוא יעשה קידוש ביום חמישי בערב, הוא יעשה קידוש, אז כל מה שיגיד, כל הברכות שהוא יגיד, זה הכל ברכות לבטלה, זה עבירה לעשות את הדבר הזה. עוד 24 שעות זה יהיה המצווה הכי גדולה, עכשיו זה עבירה. שימו לב כל ההבדל, מה ההבדל בין יום חמישי בערב או יום שישי בערב? הזמן. אנחנו רואים, נתנו דוגמה פשוטה, אבל עד כמה הזמן הוא מהות בעם ישראל. ועכשיו שאנחנו נמצאים בתחילת חודש אלול, שזה נקרא, יש לזה שני כינויים לתקופה הזאת. אנחנו למעשה עכשיו מתחילים 40 יום. יותר נכון, בראש חודש אלול התחלנו 40 יום, שנקראים מצד אחד ימי הרחמים והסליחות, חודש הרחמים והסליחות. מצד שני גם זה נקרא חודש או זמן, תקופת התשובה של, של, של השנה. נתבונן קצת מהם הרחמים והסליחות, מה עומק עניין הרחמים שיש בחודש אלול, ומהי התשובה גם. נגיד הקדמה קצרה כדי להיכנס לכל הנושא הזה, וכמה שנספיק נתחיל לגעת גם בנושא של ראש השנה, שלמעשה זה אולי הזמן הגדול ביותר של כל אחד מאיתנו במשך השנה, מה אנחנו יכולים לפעול בכלל בחודש הזה ובפרט בראש השנה. כדי להיכנס לכל הנושא הזה, נגיד הקדמה קצרה. אחד הדברים החשובים ביותר של העבודה שלנו, של המציאות שלנו בעולם, זה התשובה. זה לזכות לחזור בתשובה. לזכות, מה זה תשובה? מה זה המושג תשובה? זה לא רק מה שאנחנו קוראים היום בפשטות, שאדם משנה את דרך חייו. הוא לא היה שומר תורה ומצוות, וברוך השם הוא שומר תורה ומצוות. נכון שגם זה כלול במושג ובדרך התשובה, אבל זה לא מקיף את כל נושא התשובה. יש רובדים, רובד בתוך רובד, עומק בתוך עומק, בכל הנושא שנקרא תשובה. יש מה שאנחנו בדרך כלל קוראים לחזור בתשובה, אנחנו קוראים בדרך כלל למציאות של שינוי המעשים. אדם לא היה מניח תפילין, הוא מתחיל להניח תפילין. אדם לא היה שומר שבת, הוא מתחיל לשמור שבת. בוודאי שהדבר הזה הוא מאוד חשוב, אבל עדיין זה נקרא, מבחינת התשובה, זה עדיין נקרא חיצוניות התשובה. זה חיצוניות, אנחנו אומרים חיצוניות התשובה לא מתוך עניין של ביטול. זה גם יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אבל עדיין זה נקרא, בדרך התשובה זה עדיין נקרא חיצוניות התשובה. מה הפנימיות והעומק של התשובה? ואומנם יש בזה הרבה רובדים, אבל בכלליות, מה העניין של פנימיות התשובה? הפנימיות של התשובה זה שאדם משנה, לומד לשנות את המידות שלו. בכיוון שאנחנו יודעים כלל ויסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, אנחנו באנו כבר עם כמה תוכנות מובנות בתוכנו. ואחד הדברים המובנים בתוכנו, שיש לנו מידות לא טובות. תאוות מיותרות של העולם הזה ומידות לא טובות. צריך לדעת, כל אדם, ברגע שהנשמה מגיעה לעולם הזה, היא מקבלת במתנה. במתנה טובה. מידות לא טובות. אמר לי לפני 25 שנה, אחד הצדיקים של הדור, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי, המידות הלא טובות, התאוות המיותרות של העולם הזה, זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז רציתי לשאול אותו, אמרה לי מחשבה, לא, הוא כבר הקדים, למה זה נקרא מתנה טובה? הוא קורא לזה מתנות טובות? היינו מבטרים על המתנות האלה. אם אני כעסן, הייתי מבטר שאני לא אהיה כעסן. אם יש לי איזה בלבולים, כל מיני בלבולים בתאוות העולם הזה, יותר קל ויותר נעים ונוח לעבור את העולם הזה בלי זה. זה יותר נוח ונעים. למה זה נקרא מתנות טובות? אז אמר לי, אני רציתי לשאול אותו, אבל לא הייתי צריך, הוא מיד ענה לי על זה. מה?
כמה שאתה מתאמץ,
אז למעשה, זה היסוד. היסוד הוא, וזה יסוד מאוד גדול, תכף אנחנו רואים שהוא מגמש לזה הרבה משמעות הלכה למעשה. למעשה, זה העבודה שלנו, ועד רבה, כל הבנייה של עם ישראל בכלליות, ושל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, נעשה מתוך המלחמה, מתוך ההתמודדות ומתוך העבודה. לכן העבודה, עצם העובדה שיש לנו דברים לא מתוקנים בתוכנו, מידות לא טובות, אהבות מיותרות של העולם הזה, עד רבה, זה כוח וזכות היכולת שלנו לעלות ולהתעלות מעלה מעלה. ובזה, זה כתוב הרבה בספרים, ורבי נתן כותב את זה הרבה בליקוטי הלכות, ובזה האדם גדול מהמלאך. כי בעצם, אם נשאל את השאלה, מה ההבדל בינינו לבין מלאכים, ההבדל בינינו לבין המלאכים, בעיקר, בעצם לנו יש מידות לא טובות, לנו יש תאוות מיותרות, ולהם אין את זה. לכן, אדרבה, אומר רבי נתן, בזה גדולה מעלת האדם מהמלאך. ולכן, התשובה הפנימית, העבודה שלנו זה, שעל ידי התורה והמצוות, התורה והמצוות יהיו כלים, והזוהר קורא למצוות עצות, תרי"ג עיטין, עיטין בארמית זה עצות, זה תרי"ג עצות איך לזכות לתשובה פנימית, שהתשובה הפנימית זה, וכמו שאמרנו, זה תיקון המידות. יש בזה יסוד וכלל מאוד מאוד גדול, שאמר לי, האדמו"ר מפורסוב אמר לי באותה שיחה לפני 25 שנה, יש בזה יסוד מאוד גדול. כשהאדם מתחיל לחזור בתשובה, כמו שנראה את זה בהמשך, עד רבה, הוא מתחיל לגלות בתוכו דברים, לא תמיד דברים טובים, לפעמים הוא מתחיל לגלות בתוכו דברים לא טובים. יש יסוד שצריך תמיד לזכור אותו וללכת איתו לכל אורך הדרך. מה שיש לנו, מידות לא טובות, קנאי, קנאה, כעס, הקפדה, גאווה וכן הלאה, ומה שיש לנו, תאוות מיותרות של העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא אשמים בזה שיש לנו את הדבר הזה. וזה יסוד מאוד מאוד גדול לדבר הזה. ואין לקדוש ברוך הוא שום טענה ושום תביעה כנגדנו על זה שלנו יש מידות לא טובות ותאוות מיותרות של העולם הזה שנמצאים בתוכנו. מדוע הקדוש ברוך הוא לא טוען את זה כנגדנו? למה אין לקדוש ברוך הוא שום טענה כנגדנו? אז אמר לי אדמו"ר מפורסוב, למה הקדוש ברוך הוא לא טוען כנגדנו על זה שיש לנו מידות לא טובות או תאוות של העולם הזה? למה הוא לא טוען את זה כנגדנו? הוא בעצמו נתן לנו את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. ועד רבה, הוא נתן לנו את זה בשביל לעבוד. לכן אין לקדוש ברוך הוא טענה עלינו, על מה שהוא בעצמו עשה. אלא מה? אלא מה? אז אמר לי אדמו"ר מפורסוב, אז על מה כן הקדוש ברוך הוא? מה כן מעורר את מידת הדין על האדם? מה כן מעורר על האדם את מידת הדין? אז אמר, אם האדם אומר, שלום עליי נפשי. ברגע שאדם מתעלם מזה, הוא אומר, אני בעצם, מה שאני נשארתי בעולם הזה, זה רק בשביל לזכות את הדור. הדור צריך אותי, ואשרי זה, אשרי הדור שאני נמצא בתוכו, הם לא יודעים, אני לא מגלה להם, אני לא רוצה, לא נעים לי ללכת להגיד להם. אבל אם יהיה להם זכות, אז הם ידעו מי אני, ויגלו את זה, אבל בינתיים זה. אבל למה הוא השאיר אותי? כי צריך מישהו שיתפלל על הדור, יזכה את הדור. אחרי הכל צריך איזה צדיק בעולם הזה. אמר לי, האדמו"ר מפורסוב, זה מעורר את מידת הדין על האדם. עצם העובדה של האדם, יש דברים לתקן, על זה אין שום טענה כנגד האדם. כי לשם כך באנו לעולם, בשביל לעבוד את העבודה הזאת, לתקן את זה. אבל אם האדם אומר, אני מתוקן לגמרי, אני רק נשארתי פה בשביל לעזור לאחרים, להגיע לתיקון שלהם, זה מעורר את מידת הדין כנגד האדם. וזה יסוד מאוד מאוד גדול לזכור את זה לאורך הזמן. מדוע? כי מניסיון של, עם עצמי ועם אחרים, ברגע שאדם מתחיל לגלות על עצמו כל מיני דברים לא כל כך נעימים לפעמים, פתאום האדם יכול להסתובב במשך שנים ולחשוב שהוא בכלל לא כעסן, ופתאום הוא רואה שהוא רחום מחפר עוון כמה שהוא כעסן. הוא רק את החרב שולף לא כמו דש. דש הם פרימיטיביים. הוא יודע לשלוף את החרב בעדינות. הכוונה להוריד ראשים, הוא יודע לעשות את זה תמיד באיזה לבוש כזה של שכלי, אינטלקטואלי, שלפעמים גם של עדינות הנפש, ובינתיים הוא מוריד ראשים בדרך. אז יכול להיות שיש הסתרה לאדם עצמו מהדבר הזה. ופתאום, אחרי הרבה שנים, פתאום הוא מגלה את זה. פתאום הוא מגלה איפה הוא נמצא. איפה הוא נמצא בכלל בעולם. ואז, ברגע שמתגלה לאדם דברים אמיתיים על עצמו, מיד היצר הרע נמצא שם. והיצר הרע בא ולוחש לנו באוזן, תמיד צריך לזכור, כי היצר הרע נקרא נחש, ונחש לוחש. זה נשיפות, הוא לוחש. בשקט. אז צריך לזכור, תמיד הוא לוחש לנו פה באוזן השמאלית, הוא תמיד לוחש לנו לחישות. והוא בא ואומר לאדם, הוא אומר, עכשיו אתה רואה מי אתה? אתה רואה שאתה הכי גרוע בעולם? מי הכי טוב בעולם? פתאום הוא עושה אותך הכי גרוע בעולם. זה, כל הנקודה שלו זה הקצנה. או שהקצנה שאני הכי בסדר בעולם ונשארתי בשביל הדור, וברגע שאדם מתחיל לגלות את האמת, פתאום הוא יכול לבוא ולהגיד לאדם, תראה, אחד כמוך, אין לו סיכוי, אין לו תקווה, אתה חייב להיות מדוכא, אתה חייב להיות עצוב, תראה איפה אתה נמצא. פה זה נקודה מאוד חשובה. בדרך התשובה, מאוד מאוד חשוב לדעת ולברר. עד רבה, לדעת מה אני צריך לתקן ומה אני צריך לעזור בתשובה, הכוונה במידות ובתאוות מיותרות, אין זכות יותר גדולה שמתגלה לאדם מה הוא צריך לתקן. כי רוב הקושי בתשובה פנימית, לא חיצונית, רוב הקושי שאדם לא יודע מה הוא צריך לתקן. כשאדם לא יודע זה מאוד קשה, כי הוא לא יודע. אבל הוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי. עכשיו, זה חודש אלול. אתם יודעים את ההבדל בין הספרדים לאשכנזים. למה הספרדים אומרים מראש חודש אלול זה? סליחות, והאשכנזים רק מי זה? מערב ראש השנה? מה? אז ככה, כן, יש כאלה שאומרים שהספרדים עושים תשובה על זה שאמרו קטניות בפסח. אבל בכלליות יש תשובה יותר בעומק. אשכנזים באופן כללי פחות צריכים לעשות תשובה. באופן כללי, יותר צדיקים, באופן כללי, יותר צדיקים אשכנזים. אז הנקודה הזאת היא שהקושי הגדול ביותר של התשובה זה שאדם לא יודע על מה הוא צריך לחזור בתשובה. הרבה אומרים עכשיו, חטאתי, אביתי, פשעתי, מישהו אמר לי את זה.
אומרים את זה כל
יום. מה? כן, אבל עכשיו יותר. מגבירים את זה, כן. עכשיו, על מה מכוונים?
על מה שאנחנו לא יודעים.
זה כבר מתחיל להיות תשובה אמיתית, אבל הרבה טועים ואומרים, אני מוציא את החילונים ידי חובה. הם לא יודעים להגיד סליחות. אז אני בעצם לא צריך להגיד חטאתי, אבל אני... מה? זה בבדיחות אנחנו רואים, ודאי שזה אישי, אדם לא אומר את זה, ודאי שלא אומר את זה לחילונים. אדם, הלוואי שאני יודע על מה אנחנו צריכים לעשות תשובה. אבל דרכו של היצר הרע, זה נקודה מאוד חשובה, דרכו של היצר הרע זה להסתיר מאיתנו על מה אנחנו צריכים לעשות תשובה. ואם מתעורר אצל אדם איזה נקודת אמת, מיד היצר הרע בא ואומר לאדם, שוב פעם, בחוכמה, לא בהתגליה. אומר לאדם, אל תתבונן בזה, כי אם אתה תתבונן בזה, אולי אתה תגיע למסקנה שאתה אדם גרוע, ואתה לא אדם גרוע, אז אל תתבונן בזה. הכוונה של הדברים היא שיש מציאות רוחנית שלמה שרוצה להסתיר מאיתנו, בעצם מה אנחנו צריכים לתקן. ועד רבה, אנחנו צריכים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שכן יתגלה לנו האמת. איזה מידות אנחנו צריכים לתקן, איזה תאוות מיותרות של העולם הזה אנחנו צריכים לתקן, ולא לפחד מזה שיגלו לנו על מה אנחנו צריכים לתקן. נצא מהדמיון הזה שאנחנו הצדיקים של הדור, שכל מה שנשארנו בדור זה רק לעזור לדור לתקן. אפילו בעל תשובה, אחרי חצי שנה שהוא לומד בכולל או בישיבה, שעתיים כל יום, אחרי חצי שנה הוא כבר בדור שהוא מתוקן לגמרי. עכשיו זה רק בשביל זה, זה רק בשביל השכונה שלו, אולי בשביל העיר שלו. אם הוא כבר כמה חודשים, עוד כמה חודשים, זה בשביל כל עם ישראל, הוא רוצה, הוא כבר מתוקן לגמרי. אבל זה דרכו של היצר הרע להסתיר מאיתנו את נקודת האמת. ובאמת, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמר זין, חלק שני, אחד הנקודות החשובות, היסודיות ביותר, שאדם מתקרב לצדיק, שמשמיים יעזרו לו לגלות על מה הוא צריך לעשות תשובה. ולזכור את הדבר הזה, לא לפחד מזה שיראו לנו איפה אנחנו אוחזים. שאדם לא יפחד מזה. ואני אומר את זה, אני בכוונה מדגיש את זה, כי אני יודע כמה שהיצר הרע עובד על הנקודה הזאת, בהתחלה הוא לא רוצה שאדם ידע. ואדם מתעקש להתקרב לצדיק, או שיש לו איזו זכות, ומתחילים לגלות לו, מיד הוא אומר לו, תשמע, אתה הכי גרוע בעולם, תהיה עצוב, תהיה מיואש, תהיה מדוכא, כי אתה הכי גרוע בעולם. לא זה אמת ולא זה אמת. זה לא איזה, זה שיש בנו דברים לא טובים לתקן, זה לא אשמתנו. באנו לעולם בשביל העבודה הזאת. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמו תמיד לזכור, שאדם יראה מידות לא טובות בתוכו, או שפתאום יגלה שיש לו תאוות מיותרות של העולם הזה, מיד יגיד, השם תודה שאתת לי כאלה מתנות. כל זה למנוע את כל היצרה שעולה עכשיו לדכא אותנו, להכניס אותנו לאוש, אני הכי גרוע בעולם, עכשיו יש כבר גאווה חדשה בעם ישראל. מי הכי גרוע? זה גם גאווה. זה לא משהו הכי גרוע. יש כזה ניסיון. אז זה דבר מאוד גדול. דבר מאוד מאוד גדול. רוב הקושי בתשובה השלמה זה שאנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לתקן. כי ברגע שאנחנו יודעים ומגלים לנו משמיים מה אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לדעת 70% מהתשובה עשינו. כשאדם מתגלה לו משהו על עצמו, שידע 70% הוא עשה. למה? למה זה נקרא ש70% עשה? כי ברגע שעכשיו גילית את האמת על עצמך, אתה יודע, אתה קנאי, אתה כעסן, אתה בעל גאווה, למרות שאני יודע שבתל אביב כמעט אין את מידת הגאווה, אבל בחוץ לתל אביב יש את המידה הזאת. תל אביב מתוקנת במידה הזאת, אבל בחוץ לתל אביב יש את המידה הזאת. אבל ברגע שאדם יודע את זה, והוא לומד להכיר שזה בתוכו, והוא מתחיל להתפלל על הדבר הזה. הוא מתחיל לומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי אביתי לא בשביל מישהו אחר עושה את החטאתי אביתי. הוא באמת אומר את זה בשביל עצמו, כי הוא מבין. השם תעזור לי, אני קנאי, אני כעסן, אני מחפש כבוד, מחפש גאווה. צריך לדעת, ברגע שאדם מזהה את זה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, מיד עוזרים לו. זה אחד התפילות שהכי מתקבלות מהר. מאוד עוזרים, משמיים מאוד עוזרים לנו לתקן את זה. אבל על מה הקושי? שאנחנו לא יודעים על מה להתפלל. לכן צריך, היסוד הראשון של התשובה זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לדעת מה אני צריך לתקן. אמרתי למישהו לפני כמה חודשים, אמרתי למישהו שיש מנהג בברסלב שהולכים לעשות התבודדות, לקחת 4 רוגלח, שיעור. אמר לי, בשביל מה צריך לקחת רוגלח להתבודדות? אמרתי לו, תראה, יכול להיות שבהתבודדות הזאת תגלו לך איפה אתה נמצא, יגלו לך עוד איזה דבר לא טוב שאתה צריך לתקן, אתה חייב מיד בסיום ההתבודדות לעשות סעודת הודיה לקדוש ברוך הוא, שגילה לך איפה אתה נמצא. אז ליתר ביטחון, תיקח תמיד רוגלח איתך להתבודדות. להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, השם תודה. אל תיכנס לעצמות מזה שגילו לך שאתה כזה. זה נקרא חודש הרחמים והסליחות. כתוב בספרים הקדושים, בספרי המקובלים כתוב, שבחודש אלול יש כזה דבר שנקרא, שמאיר בעולם 13 מידות של רחמים. ה-13 מידות של רחמים שאנחנו אומרים, אל, רחום וחנון, אל חפיים ואוהב חסד ואמת וכולי, נוצר חסד. אנחנו אומרים, אל, רחום וחנון, אל, חפיים, רב חסד. על מה הכוונה? במה הוא רחום וחנון? במה הוא רב חסד? מה הכוונה של הדברים הלכה למעשה? מה זה נקרא 13 מידות של רחמים בהלכה למעשה? אמר, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שלמה מאיר באלול? עד יום כיפורים, מראש חודש אלול עד יום כיפורים, 13 מידות של רחמים. מדוע זה מאיר? בגלל ה-40 יום השניים שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות השניים, ואז הוא סלל את הדרך שזה נקראת הדרך של י' ג' מידות של רחמים. זה מובא בספרים הקדושים. אבל הלכה למעשה, מה זה אומר לנו שעכשיו נפתחו שערים של 13 מידות של רחמים? מה זה אומר לנו הלכה למעשה? שזה המהות של חודש אלול. אתם יודעים מה הכוונה? שיש עכשיו סייעתא דשמיא, שאדם ידע איפה הוא נמצא בדיוק בעולם. ככל שאדם יותר מגלה את האמת על עצמו, סימן שאיר לך עכשיו 13 מידות של רחמים.
זה גם
מזכת משפח, זה אבא עתליה, זה קשור זה לזה. זה נפתח עכשיו, מה שזה נפתח עכשיו, הדבר הזה, זה בגלל ימי הדין. כי זה עוזר לנו להתכונן לימי הדין. כי נזכור, מה מעורר את הדין על האדם? מה שאמרנו בהתחלה. לא המציאות שהאדם נמצא, אלא ההכחשה של האדם מהמציאות שבה הוא נמצא. אם אדם הוא אמיתי, אומר אני כך וכך, א', ב', ג', ד'. אני
כבר שנים, אבל קשה לו
להתמודד. מה? רגע, לאט, קודם כל, בסדר, נבנה את זה לאט לאט. יש פה כמה נקודות שצריך לבנות אותה.
אתה אמרת 70%, זה לא...
מה?
אמרת זה 70% מה...
תכף נדבר על הנקודה הזאת. אז זה היסוד הראשון, זה הנקודה הראשונה. עכשיו, הנקודה השנייה זה מה שאתה אמרת. אתה טוען כנגדי. אמרת שאם אני יודע את האמת, 70% פתרתי את הבעיה. אתה אומר, תראה, מניסיוני, אני זיהיתי בעיה מסוימת, כבר בערך כמה שנים, אתה אומר? 10 שנים יש. פחות, 8 שנים, זה יגיע ל-10 שנים. אל תתייאש, אבל זה יגיע גם ל-10 וגם יותר מ-10 שנים. ברגע שאדם מזהה בתוכו את הלא טוב, את הלא טוב, זה היסוד השני, צריך לדעת, זה נכון, לא מהר נפטרים מזה. אבל כל עוד, וזו הנקודה החשובה, כל עוד האדם מתפלל על הדבר, עושה מחאה כנגד הזה, אדם זיהה בתוכו שיש לו מידת הקנאה, או שיש לו מידת הכעס, או תאוות ממון, לא משנה. יש לו את זה, הכל בצורה לא אמיתית, מופרזת. אדם מתחיל לעשות תפילה על הדבר הזה. ומחאה. מחאה, מה הכוונה מחאה? למחות כנגד הדבר. האדם מגלה לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שזה ייקח 15 שנה עד שנזכה לתקן את זה. אבל צריך לדעת כלל גדול מאוד בדבר הזה. כל עוד האדם עושה מחאה, ודאי הוא יתקן את הדבר. לא משנה כמה זמן זה ייקח. הוא ודאי יתקן את זה. דבר אחד. דבר שני, אין לקדוש ברוך הוא שום תביעה ושום טענה ושום מידת הדין כנגד האדם, אם האדם אומר, זה אני ואני לא רוצה את הדבר הזה. והוא עושה את המחאה. בשמיים לא מקפידים על האדם שום הקפדה על הדבר הזה.
הוא מקבל שכר, הוא לא מקבל שכר. בסופו של עניין. אם הוא לא תיקן את זה.
תשמע, אני רוצה שתשמע מה שכתוב בליקוטי הלכות. יסוד מאוד גדול, ויש לזה הרבה מקורות ויסודות לדבר הזה. רבי נתן אומר ככה, רוב בני אדם, בדרך הזאת, יתקנו את כל מה שצריכים לתקן בחייהם, ויראו עולמה בחייהם. זאת אומרת, הם יראו איך הם הגיעו לתיקון. יראו להם את הדבר הזה. והוא אומר, ויש כאלה, והוא אומר, זה סוד. יש כאלה שלא יתקנו את זה בחייהם. והוא אומר, הוא בא השמש ותאר. וברגע הפטירה, ככה אומר רבי נתן, ברגע הפטירה יראו להם את כל מה שהם פעלו כל ימי חייהם, והאדם בעצמו יהיה מופתע, עד כדי כך פעלתי. יש מעשה בגמרא. מה? יש מעשה בגמרא. הגמרא מספרת מעשה על אחד החכמים הגדולים, רבי אבאו. היה אחד מחכמי החכמים הגדולים של הגמרא. הגמרא מספרת שרבי אבאו סיפר לחכמים מה היה לו בזמן הפטירה. יש כזה דבר. אני שמות בו. אומר שכשהוא עלה למעלה, רבי אבאו, הוא ראה י' ג' נערות של הפרסמון. עכשיו, מה זה? זה לשון משל. איזה מקום מאוד מאוד גבוה מבחינה רוחנית. שאל רבי אבאו שאל, של מי כל זה? הוא ראה עולמות. אמרו לו, כל זה שלך. אמר רבי אבאו למעלה. אמר, ואני חשבתי לריק יגעתי. אומר, כולם שואלים את השאלה. רבי אבאו, אתה למדת תורה, אתה היית צדיק. ועם כל זה, היה לו סיבות שהוא חשב שכל מה שהוא עשה בעולם הזה, הכל הריק. שים לב עד כמה יש עטייה, שימו לב עד כמה יש עטייה בדבר הזה, שהיצרה יכול להראות לאדם, לדמות לאדם כאילו הוא פעל הריק. צריך לדעת כלל גדול. בין אם אנחנו רואים, בין אם אנחנו לא רואים. בין אם אנחנו מרגישים, בין אם אנחנו לא מרגישים. בין אם עלינו, בין אם ירדנו. בין אם הצלחנו, בין אם נכשלנו. אם אדם הולך בדרך האמת, ודאי שהוא פועל עד אין סוף, הרבה הרבה, פי אין סוף יותר ממה שאנחנו יכולים בכלל לשאר בדעתנו. עם כל זה, בעולם הזה לא מראים את זה לאדם. אין כזה דבר. אדם אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את המידה רע, אני לא רוצה את התאווה. התפלל על זה, אין כזה דבר שזה לא פעל ותיקן. אין מציאות כזאת.
מה, כל הזמן יהיה תסכול, לא יהיה סיפוק?
מה?
כל הזמן יהיה תסכול ולא יהיה סיפוק?
אז שוב, זה לכל אדם, לפי עניין התיקון שלו, יש לו איזה מהלך. אבל מה זה כל הזמן? צריך להבין, מה זה העולם הזה? זה הכל כמו רכבת מהירה, זה הכל עובר. העיקר שאנחנו נדע, נתבונן, זה ההתבונן במחשבה. העיקר שאנחנו מכנים את עצמנו לחיי הנצח. בוא נחשוב לרגע כמה זמן האדם בעולם הזה. 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, וזכה 120 שנה. כמה? בוא נחשוב שאנחנו מכנים את עצמנו, תאמין, ל-10,000 שנה. אבל זה לא 10,000 שנה, זה לא 100,000 שנה, זה חיי נצח, אנחנו לא יכולים להבין את זה. לכן העולם הזה זה הכנה, אבל עם כל זה, כן צריך לדעת, כמו שאומר רבי נתן, וזה כתוב הרבה בספרים, רוב האנשים רואים את שכרם בחייהם. הכוונה, רואים את מה שהם כן השיגו ומה שהם כן פעלו. זה רק מעטים לא רואים את זה, ויש להם איזה תיקון מיוחד בדבר הזה, אבל רוב האנשים כן רואים, האנשים של רבי נתן רואים עולמם בחייהם. הכנה הם רואים את כל מה שהם פועלים. רק מה? בדרך צריך סבלנות. צריך סבלנות. כי מי אומר לאדם, לא פעלתי כלום? היצרה. הוא רוצה להחליש אותנו, שלא נאמין בדבר הזה. הוא רוצה להחליש את הכוחות שלנו. היצרה צריך לדעת. ליהודי, לכל יהודי, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, יש את כל הכוחות להתמודד עם כל הדברים שבעולם. יהודי הרבה יותר חזק מכל משברי העולם. מה הסיבה שאנחנו כן נשברים? אנחנו לא מחוברים עם עצמנו, לא מחוברים עם הנשמה שלנו. ולמה לא? בגלל היצר הרע שמחליש בתוכנו את האמונה בעצמנו ובפעולות שאנחנו עושים. אז אני אספר לכם משהו. יש דבר שמובא בספר שנקרא מלכת יהודה של הרבי יהודה פתאיה, אחד מגדולי המקובלים לפני למעלה מ-100 שנה. אבל הדבר הזה מובא, פעם חיפשנו את זה, כמי שביקש ממני שאני אביא לו את כל הראיות, חיפשנו את זה, זה מובא בערך, מצאנו את זה ב-15 ספרים, את היסוד הזה. אומר ככה, שיש חס ושלום מידת הדין. מידת הדין, עכשיו ככה רב פתיה כותב את זה בספר מלכת יהודה. אז יש מי שנשלח ממרום לפעול את מידת הדין. זה נקרא מזיקים. אז הרב פתיה מספר כך, שיום אחד הוא היה חי בבגדד, היה בתקופת הבן איש חי בבגדד. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה גדור. הרב פתיה מספר ככה, שיום אחד הוא ראה בקצה, הוא היה בעל השגות ובעל גילויים גדולים, רואים את זה בספר שלו. אני מתעסק הרבה עם דברים רוחניים מאוד גבוהים. אז יום אחד הוא ראה, בקצה של בגדד, הוא ראה דמויות לבושות בגדים אדומים עומדים שם. הוא ניגש ושאל אותם, מי אתם ומה אתם עושים פה? הם אמר לנו, הם אמרו לו, אנחנו לא בני אדם, מזיקים, ונשלחנו לעשות משהו בבגדד, בגלל שיש כתרוג, מידת הדין. אז הוא שאל אותם, אם כך, למה אתם עומדים פה ולמה אתם לא הולכים לעשות את זה? אז הם אמרו לו שיש 10 אנשים בבגדד שהם שומרי הברית, וכל עוד הם נמצאים, בינתיים זה אנחנו, אין לנו רשות, אין לנו רשות לעשות שום דבר. הוא שאל אותם מי הם, אמרו לו, אין לנו רשות להגיד לך, מי הם, אבל תדע לך שאף אחד לא מכבד אותם. שימו לב, זה, גם כן, עד כמה זה עולם הפוך, ראיתי.
צדיק נסתר.
מה? אוקיי, עוד צדיק נסתר, או שהוא אפילו, הוא יכול להיות גם נסתר מעצמו. ויש כאלה צדיקי נסתרים שגם מעצמם הם נסתרים, הם לא יודעים שהם צדיקים. הם חושבים שהם לא צדיקים. אבל שימו לב, הוא שאל אותם, כשאתם הולכים להזיק, איך אתם יודעים למי להזיק? אז הם אמרו לו, אנחנו רואים, האבונות כתובים על המצח של האדם, ולפי זה אנחנו מזיקים. אמר להם, ואדם שיש לו אבונות, והוא חוזר בתשובה. האם זה נמחק מיד? הם אמרו לו, לא, זה לוקח זמן עד שזה נמחק. אז הוא אומר, אז מה עכשיו אתם באים להזיק? ועדיין האבונות כתובים, אתם תזיקו לו? אמר להם, לא. הם אמרו לו, לא, אנחנו לא מזיקים לו. שאל אותם, איך אתם יודעים לא להזיק לו? אז ככה הם אמרו לו. הם אמרו לו, כל אדם שחוזר בתשובה, אומר, הולכת לפעמת בת קול, ואומרת, יזהרו בפלוני שהוא בעל תשובה, ואין לנו שום רשות להתקרב אליו. בן אדם בעולם הזה לא יודע את זה. הוא לא יודע, היום בבוקר הוא קצת התפלל שחרית, ערער קצת, עשה תשובה, עשה קצת התבודדות, קשר עם הצדיק, קצת למד, כל היום תרוד במשהו תרוד. הוא נקרא בעל תשובה. ברגע שהוא נקרא בעל תשובה, אומר רב פתיה, הם אמרו לו, בת קול הולכת לפניו ומכריזה, יזהרו בפלוני שהוא בעל תשובה. מישהו בעולם הזה יודע את זה? אנחנו יודעים את כל הדברים האלה? אנחנו לא יודעים את זה. לכן, ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת, ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת, זה ייקח זמן, כי השם ברא את מימד הזמן כדי לתקן, לתת לנו את המציאות הזאת, את האפשרות הזאת. אבל ברגע שאדם הולך עם הרצון לחזור בתשובה, הוא באמת רוצה לתקן את עצמו, ולאט לאט, במתינות, כמה שהוא יודע וכמה שהוא יכול, הוא מתפלל על זה, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להיות פחות כעסן, תעזור להיות פחות קנאי, וכן הלאה, כל אחד לפי בחינתו ומה שהוא יודע שצריך לחזור בתשובה. אז זה לדעת, אפילו שאדם עדיין לא בתיקון שלו, קודם כל אין שום טענה לקדוש ברוך הוא על האדם, כי הוא עושה את שלו, זה מה שהוא יכול לעשות כרגע. ולא רק זה, בשמיים הוא נחשב כבעל תשובה, כל עוד הוא הולך בזה, הוא נחשב כבעל תשובה. וגם אם חלילה, למרות שזה בדרך כלל לא קורה, אבל גם אם חלילה הוא יעזוב את העולם לפני שהוא יחזור בתשובה שלמה, אין טענה כנגד האדם הזה. הוא עשה את שלו. עכשיו, מתי אדם נכנס לגדר שהוא נקרא בעל תשובה? באיזה שלב הוא נכנס לגדר שהוא נקרא בעל תשובה? כמה זמן הוא צריך לחזור בתשובה כדי להיקרא בעל תשובה? מה אתם אומרים? תגידו הערכה, ניחוש.
רגע,
לא
עניין
של זמן.
מה?
לא עניין של זמן, זה לא זמן.
שימו לב, יש מעשה.
ויש
תורם... תשמעו מעשה שמובא בגמרא. שאלה הלכתית, שאלה הלכתית. הגמרא במסכת קידושין מספרת על בן אדם שרוצה לקדש אישה. אבל יש כזה דבר שנקרא קידושים על תנאי. כמובן, האדם אומר, אם עכשיו זורחת השמש, הם בחדר סגור. אם עכשיו זורחת השמש, הרי את מקודשת לי. התנאי קובע. אם באמת זורחת השמש, היא באמת מקודשת. אם לא, אז היא לא מקודשת. אדם, כלומר, לזוג שרוצים להתקדש, מותר להם לעשות תנאים בקידושים. הוא בא, הצדיק הזה, בא ומקדש אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת, בתנאי שאני צדיק גמור. בתנאי שאני צדיק גמור. מה? מה אומרת הגמרא? אפילו רשע גמור, אפילו רשע גמור, ספק מקודשת. למה ספק מקודשת? שמא ירהר בתשובה. שמא ירהר בתשובה. תראו לב, מספיק שהוא ירהר בתשובה, הוא כבר נכלל בתנאי שהוא נקרא, הוא כבר נקרא בגדר של צדיק גמור. עכשיו שימו לב, זה פה לא עכשיו, אנחנו לא מדברים חסידות, מוסר, עניינים, הלכה למעשה. הלכה למעשה היא אישה כזאת, שאדם, שהוא רשע גמור, הכוונה עובר על כל התורה כולה. הוא אומר לה, את מקודשת לי רק בתנאי שאני צדיק גמור. היא ספק מקודשת. היא תצטרך, אם היא רוצה להיפרד ממנו, היא צריכה גט. על מצד הספק, היא צריכה גט. שמה הוא ירר תשובה. אבל אם הוא, אם הוא ודאי ירר תשובה, אז היא נשואה לו. קודשת לו. אז מפה, זה הרמב״ם כותב, מפה שאנחנו לומדים, זה ממש בהלכות קידושים. המעשה הזה מובא בגמרא, ונפסק להלכה בהלכות קידושים. מה שאמרנו עכשיו? מכאן אנחנו רואים שירור תשובה אחד של הבן אדם, כבר הוא נקרא בעל תשובה. אז עכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות רק, להמשיך להיות בעלי תשובה. אז עוד שעה ליתר ביטחון, לערער עוד פעם בתשובה. ככה, כל שעה שאדם ליתר ביטחון יערער בתשובה. אבל מפרט שאדם עושה גם השתדלות. אדם עושה השתדלות. או אם זה, אם הוא משתדל ללכת לתפילות, לקיים את המצוות. אפילו שזה מתוך התמודדות. אבל הוא נמצא בתוך המהלך הזה, ודאי וודאי שנקרא בעל תשובה. זה חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, זה אני לדודי ודודי לי, והכוונה שבשמיים נפתחים שערים לגלות לאדם איפה הוא נמצא. ולהתעורר, ברגע שמגלים לי איפה אני נמצא, לא להיכנס מזה לעצות, כמו שאמרנו קודם, מיד לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תרחם עליי. וזה נקרא י' ג' מידות של רחמים. היו ג' מידות של רחמים זה לגלות לאדם איפה הוא נמצא, סייעתא דשמיא, שעוזרים לאדם ומיד לבקש. וצריך לדעת כלל גדול. יש בזה עוד נקודה שאנחנו נתחיל להתבונן בה, עכשיו נתחיל להתבונן בנקודה הזאת, אבל ברגע שאדם עושה את הדברים האלה, עם עוד דבר אחד, עוד נקודה אחת, התקשרות עם הצדיק. יש עוד דבר אחד שנקרא התקשרות עם הצדיק. שעכשיו אנחנו קצת נדבר על, נתחיל לפתוח את הנושא הזה שנקרא התקשרות עם הצדיק. ברגע שאדם עושה את זה, עם הנקודה של התקשרות עם הצדיק, יש כזה לשון, רבנו אומר בחיים מוהר"ן, את זה, כך מובטח אני אצל השם יתברך, שלא יעשה לי את זה, שיקח אחד מאנשי עד שלא יגיע לכל התיקון שלו בעולם הזה. זה לא פשוט שרבנו אמר את הדבר הזה. עכשיו נתבונה קצת בעומקם של הדברים, מה זה העניין הזה של ההתקשרות עם הצדיק. נתבונה קצת בעומק הדבר. יש שאלה שהזור, למעשה הגמרא שואלת את זה, וגם הזור הקדוש שואלת את השאלה הזאת. יש תשובה על זה בגמרא ויש תשובה על זה בזור הקדוש. אנחנו יודעים, יש, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ימים טובים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות וכן הלאה. מהתורה, מדבר תורה, ממצוות התורה, כמה ימים כל יום טוב נמשך? כמה זמן נמשך יום טוב? יום אחד. נכון? בחוץ לארץ, מסיבות רוחניות שונות, יש מה שנקרא יום טוב שני של גלויות. שימו לב, יש לנו יום טוב אחד בשנה, שלכל ישראל, לא מצד חוץ לארץ, כי זה גם בארץ, זה יומיים, וזה ראש השנה. למעשה מדין תורה, ראש השנה זה יום אחד, זה לא יומיים. אלא חכמים, חז"ל קבעו שראש השנה לכל הדורות יהיה יומיים. גם הגמרא במסכת ראש השנה, גם הזוהר הקדוש, שואלים את השאלה, מדוע? מדוע קבעו חכמים את ראש השנה שיהיה יומיים? יש תירוץ בגמרא ויש תירוץ בזוהר הקדוש. הגמרא אומרת את המהלך שלה, אומר הזוהר הקדוש, כזה, יסוד כזה, אומר, מכיוון שהיה בזמן בית שני, בזמן חורבן בית המקדש השני, היה מציאות של ירידת הדורות, ראו בשמיים, או חכמים ראו שהמצב של עם ישראל שלא יוכל לעמוד בדין של היום הראשון של ראש השנה, ועל כן קבעו עוד יום של דין כדי להקל על עם ישראל. ועל זה, על זה אומר הזוהר הקדוש. היום הראשון של ראש השנה זה נקרא דין הקשיא. היום השני של ראש השנה נקרא דין הרפיא. זה דין יותר קל. מי שלא יכול לעמוד בדין של היום הראשון, פתחו לו חכמים תקנה. יש לו את היום השני. הקלו בדין. זה דין הרפיה. כך. או שהם לכתחילה הולך על זה. תראו, אנחנו נראה שרוב עם ישראל הולך לכתחילה על היום השני. לא רוצה להתעסק בכלל עם היום הראשון. אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה דין הקשיא? מה זה דין הרפיה? מה זאת אומרת? בוא נתבונן רגע במושג הזה, דין קשה, דין קל. מה יותר קשה, מה הקושי ומה הקלות יותר בדין? מה הרפיה בדין? יש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הגדיר מצוות, הגדיר עבירות. האם ביום השני אומרים לא נורא על עבירות? או אם יש 20 שנה בית הסוהר, אז ביום השני זה ירד ל-10 שנים? מה זה הרפיה? מה עשה את זה יותר קל? הרי סוף וסוף זה דברים רוחניים שכל הבריאה מסתובבת סביב הנקודה הזאת. אז מה זה הקושי? מה זה הקל? אומר רבנו אריה הקדוש כך, אומר, הדין של היום הראשון זה דין הפנימיות, הדין של היום השני זה דין החיצוניות. יפה מאוד על המילים, אבל עדיין מה הבנו מזה? עדיין לא הבנו, רק הבנו שיש עוד הגדרה. היום הראשון נקרא דין הקשיא, ונקרא דין הפנימיות. היום השני נקרא דין הרפיה ודין החיצוניות. עדיין אנחנו לא מבינים מה המשמעות של הדברים הלכה למעשה. זה עדיין לא מובן לנו. יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, של הרב אליהו דסלר, ולפני שאנחנו אומרים את הפירוש שלו, רק נגיד גם, נזכיר שהרב דסלר היה למעשה אחד מבעלי המוסר הגדולים בעולם הליטאי. היה אחד מגדולי העולם הליטאי. הוא היה משגיח של ישיבת פונוביץ', שזה נקראת כמעט אם הישיבות הליטאיות של הדור הזה בארץ. חשוב לדעת שזה, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה נאמר מפי הרב דסלר. למעשה, בספר מכתב אליהו, הרב דסלר מביא את כל השאלות האלה. ושואל, מה זה דין הקשיא, מה זה דין הרפיה? מה זה דין הפנימיות ודין החיצוניות? אומר הרב דסלר שם, חידוש נורא והיום, קשה לי להבין איך הליטאים מסתדרים עם החידוש הזה. אבל הוא אמר את זה. וזה בעצם, בפירוש הזה, לעשה שלום בעם ישראל, בין הליטאים לבין החסידים. אומר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן לנו תפקיד. כמו שאמרנו קודם, בחיצוניות זה לקיים את המצוות, בפנימיות זה לתקן את המידות, לתקן את התאוות המיותרות שיש בתוכנו, ועל ידי זה להגיע לדבקות ולקשר וחיבור פנימי עם הקדוש ברוך הוא, שזה חיבור הלב, אהבה ויראה ודבקות עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, אחרי חורבן בית המקדש השני, חכמים ראו שעם ישראל לא יוכל לעמוד בתנאים האלה שהקדוש ברוך הוא הציב בבריאה. עקב החורבן, הגלויות, ירידת הדורות, עם ישראל לא יוכל לעמוד בעבודה הקשה הזאת של לתקן את עצמה בפנימיות. והדין של יום הראשון זה הדין הקשיא, וזה דין הפנימיות, זה שתובעים את האדם לא רק מה עשית, אלא עד כמה כיוונת לשם שמיים במה שעשית. ועל כן אומר הרב דסלר, ועל כן חז"ל אומרים, רוב עם ישראל לא יכולים לעמוד בזה. על מה שנזכה לעשות מעשים טובים, עוד ידבקו לנו וידקדקו עד כמה כיוונו לשם שמיים, אומר הרב דסלר, אומר, רוב עם ישראל לא יוכל לעמוד בדין הזה. לא נוכל לעמוד בדקדוק כזה שיבחנו אותנו בכל כך נקודה פנימית. לכן הדין של היום הראשון זה דין רק שצדיקים יחידים יכולים לעמוד ב, רק אנשים מיוחדים יחידים יכולים לעמוד בדין של היום הראשון. ועל כן תקנו לנו עצה שתקל עלינו בדין, שנוכל לעמוד בדין, וזה העצה של היום השני, דין הרפיה ודין החיצוניות. אומר הרב דסלר, הוא שואל, בסדר, אבל על מה דנים את האדם? אתה אומר שזה יותר קל, זה דין של חיצוניות, הכל טוב ויפה, על מה דנים את האדם? הוא אומר שם הדבר נורא מאוד. הוא אומר, עם ישראל לא יכול לעמוד בתנאי העבודה של הקדוש ברוך הוא, על כן חכמים פטרו אותנו מזה, והשאירו לנו דרך אחת, והיא עד כמה אדם קשור ומחובר לצדיק האמיתי. וכל המשפט, ככה הרב דסלר כותב, ולכן הזכרנו, משגיח של ישיבת פונוביץ', אומר ככה, כל הדין של האדם בראש השנה, של רוב עם ישראל, אני אומר את המילים של הרב דסלר, לא שלי, זה אומר כל הדין שלה הזה, עד כמה האדם זכה לשמש ולשרת ולהיות כלי לצדיק האמיתי. לא דנים את האדם בכלל על מעשיו ועל התיקון שלו. התבטאת לצדיק, יצאת זכאי בדין. לא התבטאת לצדיק, אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים, הליטאים שהם הולכים עם נקודה מסוימת הם חריפים, זה סקילה חריפה. הלשון של הרב דסלר, לא שלנו. בברסלב אומרים את זה יותר במתילות. ככה אומר, הרב דסלר אומר, אדם לא יתבטא לצדיק, אין לו זכות קיום בעולם הזה. ככה, זה המילים של, של הרב דסלר. רגע, רגע, לאט לאט, חכה, רגע, לאט לאט, רגע, בואו נתחיל, אנחנו פתחנו פתח עכשיו לעולם, אתה צריך להבין, במתינות, זה עולם, אני יודע שזה עולם מחשבה חדש לגמרי, לאט לאט, נתקדם עם זה לאט לאט, נתקדם עם זה לאט לאט. קודם כל, אומר הרב דסלר, הדין שבראש השנה, שדנים את האדם זה, עד כמה זכה להתבטל ולשמש את הצדיק האמיתי. זה הלשון שלו, של, של, של הרב דסלר בספר מכתב מאליהו. הוא אומר, ובזה את מקילים עלינו. כי אנחנו לא צריכים לעמוד בכל התנאים של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לשם כך נתן לנו את התורה. ברגע שאנחנו מתבטלים לצדיק, אנחנו יצאנו, כך הוא אומר, יצאנו זכאים בדין, וראוי להימשך עלינו זכות לחיות בעולם הזה. כל זה, מה שאנחנו אמרנו, זה מילים של הרב דסלר, לא, של, לא, לא שלנו. אבל פה מתעוררת, כמה וכמה שאלות מתעוררים. על הנקודה הזאת מתעוררים כמה... קודם כל, מי זה הצדיק האמיתי שהוא דיבר עליו? זה הדבר הראשון. כי הוא לא כותב שם. הוא לא כותב הרב דסלר. דבר שני, זה עדיין יש פה משהו לא ברור. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל שכל יהודי יעשה את העבודה של ההתחברות, של התשובה, ובפרט מה שאמרנו קודם, התשובה הפנימית, אם כך, מה מועיל בזה שעכשיו דנים אותנו לפי ההתבטלות שלנו לצדיק? הרי לכאורה, לכאורה, איך אנחנו מגיעים בעצם לתיקון שלנו? כי התיקון של האדם זה כן לתקן את המידות שלו, כן לתקן את התאוות המיותרות. אז אם, בסדר, אז התבטלתי לצדיק, הצדיק אמר לי, תעשה א', התבטלתי. מה זה קשור עכשיו בעצם לתכלית הבריאה? לתכלית הבריאה של לתקן את עצמנו. במה עזרו לנו חז"ל, חכמים, שתקנו לנו כזה דרך. ובשמיים הסכימו עם הדרך הזאת. כי על זה דנים את האדם. כך אומר הרב דסלר. מה עומק הדבר? בעצם מה שאומר הרב דסלר פוס זה דבר נפלא מאוד. דבר עמוק מאוד ונפלא מאוד. אומר הרב דסלר, באמת התכלית של היום הראשון, שזה התיקון של הפנימיות, זה נשאר והקדוש ברוך הוא לא מבטר לאף אחד. רק מה זה הדין של היום השני? זה סוד. כשנזכה להתבטל אל הצדיק, על ידי הצדיק אנחנו נוכל להגיע גם לתיקון של היום הראשון. זה מה שבעצם עומק דברי הרב דסלר. השער להגיע ליום הראשון ולתיקון הפנימיות, השער של זה זה היום השני. של זה. כל זה הרב דסלר כותב בספר מכתב מאליהו.
זה חפוך. זה עשו לנו בעצם מדרגה.
אבל איך היום השני יגיע
לראשון? סיוע. הושיטו לנו יד. נכון? נכון, נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. למעשה זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא פתח לנו סיוע מיוחד. הוא אמר לנו, ברגע שאתם לא יכולים לעבוד את העבודה, אתם לא, בפרט בדורות שלנו, שכל אחד עובר עליו מה שעובר עליו, וכל כך הרבה קשיים, וכל כך הרבה בלבולים עובר עלינו, אז אומר הרב דסלר, פתחו לנו פתח שלם, לעשות תשובה שלמה. אומר, בעצם שאדם מתבטל אל הצדיק, אומר, יוצא זכאי בדין, ובדי יגיע לתיקון שלו. רק עומק הדבר זה, שבכוח הצדיק האדם יגיע לכל מה שהוא צריך להגיע. באיזה אופן זה נעשה הדבר הזה? אז זה, אמר, רבנו אריה הקדוש כותב בספר, זה למעשה כתוב הרבה מאוד, היסוד הזה, אבל בשאר הגלגולים הוא כותב את זה בהרבה מקומות. הרבנו אריה כותב את זה. אומר, האדם, כשאדם ירד, היה בחטאים, היה בעוונות, היה בכל מיני קלקולים, לא משנה שהוא לא אשם. בדור שלנו כמעט קשה למצוא מישהו אשם, כי זה כמעט כולם, אם לא כולם, תינוקות שנשבו. אבל בסדר, אין טענה כנגד האדם. אבל עכשיו כשאדם כבר עבר את מה שהוא עבר, אין לו כוחות נפש לקום מהמקום שבו הוא נמצא. מדוע? מכיוון שאדם הולך מאוד חזק עם תאוות של העולם הזה, ועם מידות לא טובות, זה מאוד מחליש את הנפש. ואז לנפש כבר אין כוח לקום. האדם יודע את האמת. בשמיים לא טובים אותו, בסדר, אתה תינוק שנשבע, אין טענה כנגדך. אבל לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך לקום מהמקום הזה. מה קורה? האדם אין לו כוחות לקום מהמקום הזה. צריך לדעת, לכן ירד לדור שלנו המושג שנקרא מחור. המושג הזה של התמכרות זה מושג רוחני מאוד מאוד עמוק. כי ברגע שאדם קשור עם איזשהו מקום מסוים, עם איזושהי תאווה מסוימת או איזו מציאות מסוימת, והיא נותנת לו משהו, איזה חיות או איזשהו תענוג, האדם הופך להיות מכור לאותו מקום. הוא כבר לא יכול להתנתק מההתמכרות הזאת. לכן הקדוש ברוך הוא מראה לנו את זה בהתגליה, שנבין מהמצבים הקיצוניים, נבין איפה כולנו נמצאים בעצם. כי אנחנו דור של מכורים, זה לא זה. יש 12 צעדים, כולם צריכים עכשיו לעשות את 12 צעדים. אנחנו כולנו באיזה מחלקה של NA. זה NA זה נחמן אומן, שם זה ירד לעולם. רבנו זה השומר של ה-NA, זה רבנו. האדם נמצא במצב, שהוא לא יכול לקום מהמקום שבו הוא נמצא. הוא יודע את האמת, הוא אומר את האמת, זה האמת. אני רוצה ללכת בדרך הזאת, אבל מה קורה? הוא לא יכול ללכת בדרך. הוא לא יכול ללכת בדרך הזאת. אומר רבנו הרי הקדוש, סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. משמיים רואים שאדם כן רוצה לחזור בתשובה, כן רוצה לתקן, אבל הוא לא יכול, מהסיבות שאמרנו, הוא לא יכול. מה עושים? אומר רבנו, רבנו הרי כותב את זה בהרבה הרבה מאוד מקומות, זה כתוב בכתבי רבנו הרי הקדוש. משמיים שולחים לו אור של נשמה של צדיק שמסייעת לו. היא מאירה אותו, היא נותנת לו כוחות חדשים, היא מחדשת את כל הכוחות שלו. ואז נפתח לאדם בעצם הדרך שהוא יכול לחזור בתשובה. לכן זה, עכשיו נצרף את זה למה שהרב דסר אומר, העניין של ההתבטלות לצדיק, זה פירוש הדבר שאדם על ידי זה מקבל כוחות רוחניים ונפשיים חדשים. הקורות נפשיים רוחניים שעל ידם הוא יכול, אדם יכול לחזור בתשובה. אז פה שם מתעורר את השאלה, מי זה הצדיק? ואתם אמרתם, התחלתם להגיד, אבל לא כולם יודעים את זה, אז איך כל זה? באמת יש פה מערכת, יש פה איזשהו מהלך נסתר מאוד, עמוק מאוד, שברגע שאדם מתחיל להתעורר ברצון, מתחיל להתעורר אצלו הרצון, כבר משמיים מתחילים לחבר אותו עם נשמה של צדיק. האדם לא יודע את זה, אנחנו לא יודעים את זה. אבל צריך לדעת, כל יהודי שמתעורר בתשובה, בהכרח שנשמה של צדיק עכשיו מהירה לו את הדרך. אחרת הוא לא היה יכול להתעורר, הוא לא יכול לקום מהמקום שבו הוא נמצא. וברוך השם, אנחנו רואים את זה בדור שלנו יותר ויותר. רואים את זה בריבוי מאוד גדול, את הדבר הזה. האדם פתאום נמצא בשיא החושך, ותוך שבועיים הוא כבר עובד את הקדוש ברוך הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי. אם הוא לא קם בנץ, הוא כבר עצוב. אתה שלשום היית במסיבת טבע כל הלילה, פתאום אתה לא קם בנץ, אתה כבר עצור. טוב, אולי זה קשור למסיבות. הוא רגיל לא לישון כל הלילה, זה שם הופכים להיות מלאכים. אבל באמת, מאיפה אדם מקבל את הכוח? אומר רבנו הרי הקדוש, זה נשמה של צדיק שמסייעת לו. עיקר תיקון והתשובה של העולם, ככה רבנו הרי הקדוש אומר, העיקר זה על ידי הבחינה הזאת, של נשמות שמסייעות לנו. לכן, אנחנו צריכים לדעת שיש פה יסוד מאוד גדול בכל ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. קודם אמרנו את העבודה של חודש אלול, שזה העבודה שלנו, הרחמים והסליחות, שנראה את האמת ונצעק ונעשה מחאה. אבל כדי שנוכל לקיים את זה הלכה למעשה, לאורך ימים ושנים צריך את הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק. ההתקשרות עם הצדיק זה מיד נותן לאדם כוחות רוחניים, רוחניים ונפשיים, נותן לאדם כוחות רוחניים ונפשיים, שאדם יכול להמשיך בדרך ולעלות מעלה. לפני כמה זמן אמרתי את זה למישהו, אז אמר לי, תשמע, אני כבר שנים אני נוסע לאומה, אני מקשר את עצמי עם הצדיק, ותראה, עדיין אני לא צדיק, אני לא מלאך עדיין. אז קודם כל צריך לדעת שהשאלה הזאת היא מוטעת, כי לכתחילה זה אמור לקחת הרבה זמן. זה לא אמור. איך אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי הרב שלום ארוש, אמר לי שרבנו מגלה לנו שהיהדות זה אין קורס אדמו"רים מזורז. האדם עכשיו מתקרב, הוא אומר, יש כזה, היום הכל זה בזירוז, הכל זה במהירות. הוא רוצה להיכנס לקורס אדמו"רים מזורז, כמה זמן? חצי שנה, 8 חודשים, אני יוצא אדמו"ר, מוכן להיכנס, תוציא אותי אדמו"ר עוד 8 חודשים.
כלולים כמה חסידים.
כן. זה לפי הקורס, גם מובטח עם כמה חסידים אתה יוצא. אז אני לדעת, זה לוקח הרבה זמן, אבל מה ההתחזקות שלנו? העיקר זה שאנחנו הולכים בכיוון אמת, אנחנו הולכים בדרך אמת, זה העיקר. כן, זה לוקח 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, לא משנה. העיקר שנדע שאנחנו הולכים בכיוון האמת. לכן, הבחינה של אלול זה מה שאמרנו קודם, 13 מידות של רחמים, שאדם אומר, רואה את האמת על עצמו ועושה מחאה ורצונות ותפילה לשם. הבחינה של ראש השנה זה הבחינה של ההתחברות וההתקללות, ההתקשרות עם הצדיק. ואז הנשמה של הצדיק מסייעת לנו. מסייעת לנו, ובאמת, זה גם כשאנחנו לא אומרים הרי אני מקשר את עצמי, וגם כשאנחנו לא עושים את זה, הצדיקים עוזרים לנו. כי כל אדם שהתחיל לחזור בתשובה, כל אדם שיש לו התחזקות, יש לו איזה אירור, צריך לדעת, ודאי שנשמה של צדיק עזרה לו. אין כזה דבר שלו. אין כזה דבר. ויש בזה מהלך שלם, יש בזה תורה שלמה איך זה נעשה. זה כתוב בספר שער הגלגולים. רבנו אריה הקדוש מסביר את זה לתלמיד שלו, רבנו חיים ויטל. הוא אומר לו בעצמו, כמה צדיקים. הוא אומר, בהתחלה יבוא אליך צדיק פלוני ויסייע לך. ושאתה תמצא את כל זה, יבוא לך מאותו שור, יש צדיק יותר גבוה. ויותר גבוה, ויותר גבוה. עד כמה? אם אדם זוכה ללכת, עד כמה? אומר הרמח"ל, בלשון הזאת, בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, ואם יזכה אדם, יבוא משה רבנו בעצמו ויתבר בו, ויהיה כמדרגת משה ממש. אדם יכול מכוח הצדיק, מכוח הצדיק, כי הצדיק מסייע לנו. הצדיק מסייע לנו בדבר הזה. כן, מיד. אחד הנקודות המרכזיות בכל המהלך הזה, של ההתקשרות עם הצדיק, מיד זה. אחד הנקודות זה העניין של ראש השנה. זה מה שרבנו אמר לנו, כאלה דיבורים חזקים, שברגע שאדם מגיע לראש השנה של הצדיק, אז יש כזה דיבור מאוד לא פשוט. רבנו אמר כך, כל מי שמגיע אליי בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, אז איך מתחילים בתפילת ערבית, נכון? לפני תפילת ערבית, איך אנחנו מתחילים את התפילת ערבית? ברכו. רבנו אמר ככה, בברכו הראשון של ראש השנה אני מעביר את כל האנשים שלי בדין. וכולם יוצאים זכאים בדין. מה הכוונה? אבל אדם היה בראש השנה שאחר כך הוא אמר, וואה, שמר לכם, אתה יודע מה, עבר עלי איזה שנה, עבר עליי. עבר עליך כזאת שנה, כי יצאת זכאי בדין. זה הזכות שלך, לעבור כזאת שנה, אבל החידוש הגדול, מי שאומר לי, תראה, אני לא רואה שאני מתקדם. אמרתי לו, החידוש הגדול שאתה נשאר יהודי. אתה עם כל מה שעובר עליך, אתה לא עשת לתאילנד והורדת את הכל, והלכת להיות אדמור של גויים. זה הכוח של הצדיק שמחזיק אותך בכלל להיות יהודי. בדור שלנו זה, כל אחד שנשאר עם כיפה על הראש, צריך לדעת, הוא כבר כלול בעלמת ואף צדיקים של הדור. כל מה שעובר על הדור שלנו, זה כאלה מהפכות, אבל עד רבה, צריך לדעת שכל זה שעובר עלינו, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, כאלה בלבולים, הכל בא מכוח, ואנחנו נשארים באמונה, כזה הקשנות. זה דבר, עכשיו התקשר אליי, בדרך, שהייתי לפה. אמר לי, שמע, שתדע, ככה הוא הודיע לי מה התוכליות שלו. אני מוריד את הכיפה, מוריד את הזקן, לא מניח תפילין, וזהו, לא רוצה לכלום. אבל אני יודע, הוא היה בראש השנה אצל רבנו, אז רבנו כבר ידע. גם אם הוא יעשה את זה והלכה למעשה, בעזרת השם הוא לא יעשה את זה, אבל גם אם הוא יעשה את זה. הצדיק הולך עם האדם. צריך לדעת, הנשמה של הצדיק הולכת עם האדם ושומרת עליו. כן?
דיברנו על
דיבור
הצדיקים. יש באחת הפרשות האחרונות, משה רבנו אומר, והתעברתי השם למענכם. מה זה אומר? איך מקבלים את זה? כאילו, זה הקדוש ברוך הוא, למרות שעליו נאמר, צדיק, השם בכל
דבר. לא, סמיכה.
מה הכוונה בזה?
בספר שער פסוקים, רבנו ארי, בדיוק שואל את השאלה הזאת. מה התקבל משה רבנו ואמר, ויתבר בי השם למענכם? הוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר ככה, אני אומר לך מה שרבנו ארי מפרש את הפסוק הזה. הוא אומר ככה, הוא אומר, ומשה רבנו אמר להם, בגלל שלא הצלחתי להביא אתכם לתיקון השלם שלכם, כל דור ודור אני אבוא בסוד העיבור כדי לתקן אתכם. זה ויתבר בי, הכוונה לפי רבנו ארי, ויתבר בי השם למענכם, אני אבוא בסוד העיבור בכל דור ודור בשבילכם. זה כתוב בשאר הפסוקים. רבנו ארי קדוש כותב את זה במפורש, את הפירוש הזה. זה אחד המקורות לדבר הזה. רבנו ארי, לא סליחה, הבן איש חי, יש מעשה ידוע בגמרא במסכת חגיגה, והבן איש חי שם מקשה קושיה. היה חכם מאוד מאוד גדול, הוא היה במדרגה של תנא, אלישע בן נבויה. ידוע, היה המעשה שהיה, הוא ראה מה שהוא ראה, הוא התבלבל, התפקר. אחרי פטירתו של אלישע בן נבויה, כתוב בגמרא שלא ידעו איך לדון אותו למעלה. מצד אחד היה לו עבירות, מצד שני הוא היה חכם עצום, הוא היה גדול החכם, מגדולי החכמים בכל תקופת התנאים. לא ידעו איך לדון אותו, השאירו אותו לא פה ולא פה.
הכי גרוע.
מה?
הכי גרוע.
עבר שם יום אחד, עבר ליד הקבר שלו, רבי מאיר, והיה תלמיד שלו. רבי מאיר היה תלמיד שלו. אמר רבי מאיר, מה זה? לא פה ולא פה. יותר טוב שיכנס לגיהנום, יתקן את העבירות שלו, שיכנס רק לגן עדן. המספר את הגמרא, רבי מאיר אמר את זה, בשעה שנפטר רבי מאיר התחיל לצאת השם מהקבר של אלישע בן אבויה. וזה סימן היה שלקחו אותו לגיהנום. עבר זמן, עבר שם רבי יוחנן. רבי יוחנן היה דור אחרי רבי מאיר. מה? לא, לא מאות שנים. רבי יהודה הנשיא היה תלמיד של רבי מאיר, ורבי יוחנן היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא. זה הדור הראשון של המוראים, רבי יוחנן. לא משנה, אבל עברו כמה שנים. עבר שם רבי יוחנן, והוא ראה את זה. הוא ראה שיצא השן מקברו של אלישע בן אבויה, לא מצא חן בעיניו. למה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אחד היה בינינו, כאילו, חבר בין החכמים, אתה רוצה לתקן אותו, אתה מתקן אותו בגיהנום? איזה מין תיקון, איזה מין תיקון סידרת לתלמיד חכם? לא נאה, לא מתאים. אומר, אז אמר רבי יוחנן, לא נאה שהוא יקבל את התיקון הזה, ומי הוא זה שיקח אותו מידי? והפסיק לצאת השן מקברו של רבי מאיר. ככה מספר את הגמרא. מה? של אלישע בן אבויה, כן, מקברו של אלישע בן אבויה. שואל הבן איש חי, לבן איש חי יש פירוש על הסיפורים שבגמרא, שנקרא בן יהוידע. הוא שואל, והשואל הבן איש חי, מה פעל רבי יוחנן בשביל אלישע בן אבויה? הוצאת אותו מהגיהנום, אבל הוא עדיין לא הגיע לתיקון שלו, הוא לא תיקן את כל מה שהוא צריך. מה פעלת בשבילו? ככה שואל הבן איש חי. אומר הבן איש חי בלשון הזאת, אומר, אמר רבי יוחנן, אני אביא את אלישע בן אבויה בגלגול בעולם הזה. שיבוא בגלגול בעולם הזה. ופה בעולם הזה יתקן. אבל, מאיפה אתה יודע שהוא יתקן? הרי אם הוא חטא, אז עכשיו יש לו... הוא יכול להמשיך לחטוא. אז רבה, ובפרט שהוא חטא כבר פעם אחת, אז הוא יכול להמשיך לחטוא. מאיפה אתה יודע שהוא יגיע לתיקון? כך אומר הבן איש חי. אומר, אמר רבי יוחנן, אני אביא אותו בגלגול בעולם הזה, ואני אהיה איתו כל משך הגלגול בסוד העיבור. ואני רוצה לראות, ככה אומר, ואמר רבי יוחנן, ואני רוצה לראות מי מכוחות הסית רחה שאיזו להתקרב אליו כשאני שומר עליו. כך, זה פירוש של הבן איש חי על הדבר הזה.
אבל זה היה הוא שומר הפתח לעמוד בפניך לבי, רק יש
לסכות,
הוא שומר
הפתח
לעמוד בפניך, ואני לא
יכול לעמוד בפניו. כן, אומר הבן איש חי, הוא לא נותן לאף אחד להתקרב. לכן עכשיו מזה אנחנו צריכים לסע בראש השנה לרבנו, ולהגיד לרבנו, רבנו, שמעתי שרבי יוחנן לבר שהוא שובר על אלישע בן אבויה, תדע רבה נעשה הסכם, שמור עליי. אנחנו אומרים הרבה פעמים, ולדעתי שאני מדבר על זה, שאדם צריך לבקש בראש השנה מרבנו, להגיד לרבנו, תראה, אל תסמוך עליי שאני הולך להיות צדיק. לא כדאי, בדור הזה לא כדאי שיסמכו עלינו. אתה, תשמור אתה עליי, תשמור אתה עליי. אז היה איזה יהודי שפגש אותו לפני 8 שנים, זה היה בראש השנה, והיום אני רוצה לספר סיפור לסיום. אני רק רוצה להגיד שכשפגשתי אותו בפעם הראשונה, ופגשתי אותו זה היה בראש השנה, לא ידעתי איזה מין ייצור זה. לא ידעתי אם הוא אוקראיני, יהודי, אינדיאני, או בכלל איזה נברא זה. זה היה משהו מוזר ביותר איך שהיה זה. זה היה שערות צבעוניות עומדות ככה, ואתה לא בן אדם צעיר, לא בחור בן זה, זה בחור היה בן 40. שערות עומדות ככה, עגילים, אבל לא עגילים, זה ברזלים, אני לא הבנתי איך הוא סוחב על האוזן שלו, כאלה ברזלים, כולו מלא. משהו לא מוגדר. אז באתי לישון שיחה, ושוב, וילה שם, ושם תפס אותי, קפץ עליי. כשהגעתי לחצר, לא ידעתי אם הגעתי למקום נכון, הוא קפץ עליי. אחר כך התברר שהוא רצה לרקוד איתי. זה היה, זה היה, זה היה, זה סוג של ריקוד, אינדיאני ברסלב, משהו כזה, שילוב כזה. למה, טוב, איכשהו עזב אותי. עכשיו, כשבאתי לעשות השיעור, ראיתי שהוא מתיישב לידי. אמרתי, טוב, אני מקווה שאני אוכל לדבר, אני לא יודע, הוא יכול לעשות קריאות אינדיאניות באמצע הזה. לא יודע מי זה הבן אדם הזה. אבל לשמחתי ראיתי שהוא כזה רגוע ומקשיב לשיעור. הרגע, הוא אמר, אני רוצה ללוות אותך. אם הוא לא יושב כל השיעור ברגיעה, הייתי מפחד שהוא ילוות אותי. אבל ראיתי שהוא רגוע, מאז הפכנו להיות חברים באותו ביום. שנה אחרי זה, נפגשנו, ברוך השם, הוא כבר עשה כברת דרך מאוד גדולה בשנה הזאת. ואז אמר לי, תגיד, על מה אני אתפלל? אמרתי לו, תראה. עכשיו, הוא מאוד בעייתי. אנחנו חברים מאוד טובים, אבל אני אמרתי לו. אמרתי לו, אתה יודע שאתה בן אדם הכי בעייתי בכדור הארץ. זה משוגע, זה תוך שנייה אחת אתה מוצא אותו, או שהוא מלאך, שרף, בוער לשם, או שהוא הולך לארגן עכשיו מסיבה, וזה לא עכשיו בלשון הפרזה, עם הסמים הכי טובים בעולם, עם השיגולות הכי גדולים בעולם, והוא בקיצוניות הזאת. כשרבנו אמר פעם הלך, פעם גלח, כנראה שהוא דיבר עליו, על הבן אדם הזה. אז מה זה תראה? מה זה תשמע? אתה יודע שאתה בעייתי. אתה מי שאתה טיפוס בעייתי. תגיד לרבנו שרבנו ישמור עליך. כי אתה יודע שאתה לא יכול לשמור על עצמך. אז אמר בסדר, אמרתי, תגיד לרבנו שישים עליך אזיקים, נדבר עוד על האזיקים האלה, זה נקרא סוד האזיקים, נדבר על האזיקים האלה. תגיד לרבנו שישמור עליך מה שלא יהיה. הוא חזר מראש השנה הזאת, הוא לא גר בארץ, הוא גר בארצות הברית, ברוך השם באורות גדולים. מה זה אורות? תבינו, בן אדם הכי משוגע בעולם, אמר לי, אני מדבר איתו בסוכות, אומר לי, אני לא יוצא מהסוכה, אתם חושבים שהאושפיזין אצלכם בארץ? לא, הם פה אצלי בארצות הברית, הם באו לסוכה שלי, הוא כולו אורות אינסופיים. אמרתי לו, תראה, הוא עכשיו אדם חכם. אמרתי לו, תראה, אתה יודע, אחרי עלייה גדולה גם יש ירידה, כבר התחלתי להכין אותו, פחדתי. הבן אדם כולו בוער עד אינסוף. אמרתי לו, תראה, אחרי עלייה יש ירידה, ותדע לקבל את זה, לעבור את זה. עכשיו הוא מבין. הוא אמר, כן, ביתר, אני מבין, אני יודע שאני לא כל היום יהיה ככה, ואני מתכונן לזה, אני יודע את זה. ככה דיברנו, אחרי חודשיים אחרי סוכות, פתאום ניתק איתי את הקשר. עכשיו, אני יודע, ניתק איתי את הקשר, מי יודע איפה הוא נמצא. משמיים סובבו, שחודש אחרי חנוכה, נסעתי לארצות הברית והייתי אצלו. עכשיו אני ידעתי, אני הרגשתי שמשמיים כל מה שנסעתי זה היה בשבילו. היה סיבות אחרות, אבל אני משמיים הרגשתי שבשבילו. לפני שנסעתי, כבר הוא דיבר איתי, הוא חזר לקשר, אמר לי, תשמע, עבר עליי תקופה מה שעבר עליי. אמרתי לו, תשמע, אני בא, נדבר. אז באמת, אמר לי, טוב, כשתבוא לפה אני אספר לך. הגעתי אליו הביתה, אומר לי, בוא תשמע מה שהיה. אומר לי, תראה, התחלתי לרדת. וידעתי, כמו שאמרת לי, נכון, אחרי העלייה יש ירידה. אבל בשלב מסוים, אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה יותר מדי ירידה. זה לא... אמרתי, יש לך... אומר לי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, גם הוא גבורות. אמרתי לקדוש ברוך הוא, הרי יש לך חסידי ברסלב, תעזוב אותי. מה אני צריך לעבור את הירידות האלה? תראה, אלה צדיקים, יכולים לסבול את כל הירידות. אני לא יכול לסבול את כל הירידות האלה. אז אולי תקל עליי. אמר, זה לא עזר שום דבר. הוא המשיך. בשלב מסוים הוא התרגז. הוא כזה טיפוס, הוא לא זה, הוא התרגז. אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, בוא אני אגיד לך משהו, זה לא מתאים לי. לא מתאים לי הדרך הזאת. תפסיק את הירידה שלי. ואם לא, אני מתחיל לחשוב על צעדים חדשים. לא עזר לו שום דבר. לא עזר, המשיך, חושך, וימש חושך, וכן הלאה. עד שהוא בא לקדוש ברוך הוא, זה היה ביום שלישי רביעי של השבוע, אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני נותן לך אפשרות עד יום ראשון לשנות את ה... להדליק קצת, לסובב את הכפתור. אם אתה עד יום ראשון לא מתחיל להעיר לי אור, אני נוסע עם שתי חברים שלי, שאחד מהם פגשתי אותו שם, בעייתים ביותר, אני נוסע עם שתי חברים שלי ללאס וגאס. ואמר, ואני מקבל על עצמי, או כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי, אני נוסע איתם לחמישה ימים, מיום ראשון עד יום חמישי, ואני מקבל על עצמי. אני לא מברך שום ברכה, אני לא מקיים שום מצווה, לא תפילין, לא תלית, שום דבר אני לא עושה, ואני הולך, אני עושה, במסירות נפש אני אעשה את זה, שום מצווה, שום ברכה, שום תפילה, ואתה יודע גם מה אני הולך לעשות שם. אתה יודע מה אני הולך לעשות בלאס וגאס. בפרט זה, אצלו זה היה, נקודה זה היה הרבה סמים. אומר, עד יום ראשון, לא הועיל, לא נפתח. אומר, אני קיבלתי על עצמי, מסירות נפש. נסעתי עם שתי חברים ללאס וגאס. אומר, יום ראשון עבר בשלום. בשלום הכוונה... עבר בשלום לפי התוכנית שלו, כן? זה מועדון לילה, מועדון הימורים בלאס וגאס, עם הקוקאין, עם הכל, הכל מסודר. עד יום שני בערב הכל הלך כשורה. אומר לי, ואני לא מברך שום ברכה, לא שום דבר, לא עושה שום דבר. מה? זה מסירות נפש. מה? יום שני בלילה, כמו שאתה אומר, הוא אומר לי, שתיים בלילה, אני כבר, כמה אומר לי, שורה שלישית או רביעית, אני לא עובד לקחת. עכשיו הוא עוזבי, הוא אומר לי ככה, אנחנו במועדון לילה, בלאס וגאס. עכשיו זה לא תרבותי לשבת על השולחן ולקחת, להריח קוקאין, זה לא, הם אנשים מאוד תרבותיים, נפרד בלאס וגאס. אז אמר, יש, הוא הסביר לי, אומר, יש מסדרון שמגיע עד לשירותים, אנחנו הולכים עד ל... שם יש פינה, שם אתה... זה מצד התרבות. כמה קוקאין שאתה רוצה תיקח, אתה עושה את זה בצורה תרבותית. אומר, אני לוקח את השורה הזאת, אומר, גם לקחתי כבר שלוש שורות וגם קצת שתיתי, אומר, אני מגיע לשם, ואז הוא אומר, אני הולך להריח את השורה השלישית או הרביעית. הוא אומר, ואז קרה לי, התבלבלתי. הוא אומר, באמת לא באשמתי, אני פשוט כבר לקח יותר מדי סמים, והוא התבלבל. אז הוא לקח את השורה, והוא בא להריח את זה, ולפני זה הוא ברך, ברוך אתה השם. לא גם להריח לו שהכל יהיה בדברו. הוא אמר לי, מרוב בלבול, ברכתי שהכל יהיה בדברו. הוא אומר לי ככה, תשאולי דבר פלא. הוא אומר, באותו רגע, שימו לב מה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. באותו רגע שברכתי את הברכה הזאת, הוא אומר, באותו שנייה חזר לי כל השכל למקום. הוא אומר, אני מפוקח לגמרי, הוא אומר, קודם כל לקחתי את זה, זרקתי את זה לשירותים. זה לא הראשון. הוא אומר, הדבר השני, הוא אומר, אני יודע בדיוק, הוא אומר, לגמרי לגמרי, אני בדיוק מבין מה קרה. הוא אומר, אני נעמד מול הקיר, ככה הוא מספר לי, הוא אומר, אני נעמד מול הקיר, והוא בן אדם עם המון גבורות. הוא אומר, ואני מתחיל להביא עם רבנו. אני אומר לרבנו, רבנו, אתה הבטחת שמי שנמצא אצלך בראש השנה, אתה עוזר לו. תגיד, איפה העזרה שלך? איך הגעתי למקום כזה? איך הגעתי למציאות הזאת? עכשיו, הוא נכנס קצת לדין, לגבורות, הוא לא מפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי ככה, 5 דקות אני בא בטענות לקדוש ברוך הוא, 5 דקות לרבנו. ככה אני מדבר. עכשיו, אני עומד מול הקיר ומדבר. הוא אומר, השני חברים שלו מחכים לו. הם יודעים שהוא גם קיצוני מאוד. הם באים, אז הם פחדו שקרה לו משהו. עכשיו, הם באים לחפש אותו, מה הם רואים? שהוא עומד מול הקיר ומדבר עם הקיר. עכשיו, מה ברור להם? מה ברור להם? הבן אדם השתבש, זה ברור. הם באים עכשיו, הם באים להרגיע אותו, הם באים להרגיע אותו, והם אומרים לו, הם אומרים לו, אל תדאג, אנחנו יודעים איך להוציא אותך, אנחנו נעזור לך לצאת מהמצב הזה, נשטוף לך את הפנים במים וזה. עכשיו, הוא מבין על מה הם מתכוונים. הוא אומר להם, תראו, אתם חושבים שאני השתבשתי, נכון? הם אומרים לו, אנחנו נעזור לך, אל תדאג. הוא אומר, לא, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני היחידי פה מפוקח. אתם משובשים, כל האנשים פה במועדון משובשים, כל לאס וגאס משובשים, כולם פה משובשים. אז הם אמרו לו, למה אתה אומר את זה? אז הוא אמר, אני אגיד לכם למה. כי אתם לא יודעים שיש את הקדוש ברוך הוא ויש את הצדיק האמת. אז לכן, מי שלא ידע את זה הוא משובש. אז אמרו לו, מה אתה מתכוון? ככה הוא סיפר לי. קרוב לשעה הוא עומד שם במקום הזה ומסביר להם מה זה רבנו, מה זה ראש השנה של רבנו, מה זה אמונה. אחרי זה, זה היה יום שלישי בבוקר, הם חזרו הביתה. והוא ועוד חבר קיבלו על עצמם שעה התבודדות כל יום מהמעשה הזה. בואו שם, הכל חזר. עכשיו כל זה, הייתי זו, הוא סיפר לי את כל הסיפור הזה. אמרתי לו, תראה, אתה מחדש לי הרבה חידושים, אמרתי לו. אז הוא נמחה, אמרתי לו פעם, נמחה למדתי את הכוח של רבנו. אמר לי, מה, ממני למדת? איך למדת ממני? אתה יודע יותר טוב ממני, כותב מאורן. אמרתי לו, לא, למדתי שאם רבנו עוזר לבן אדם כמוך, אז עד כמה הכוח שלו גדול. עכשיו באמת אין שום יוש בעולם כלל, אמרתי לו. וברור לשם, התחיל להתהפך אצלו התהפכות גדולה מאוד. זה, רואים את הכוח של הצדיק. עד אחד, רבנו אמר, אז נדבר את זה בעזרת השם בהמשך, שרבנו גם לפעמים מעביר אותנו, כאלה מעברים, לפעמים זה נראה בחיצוניות, ירידות רוחניות ובלבולים וכל מה שאומר. אבל ברגע שאדם נשאר בהתקשרות, בגשר עם הצדיק ועם הרצונות ועם האמונה, הכל בסופו של דבר מתהפך לטובה. זה מה שרבנו אמר, שבאמת מי שיש לו דעת נכונה, כל הירידות זה רק הכנה לעוד שלב. והעניין של אלול וראש השנה זה להתחבר עם הדעת הזאת של הצדיק. אי רצון שהזכרנו. Thank you.